שלום וברוכים הבאים לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום שני, היום ה-157 למלחמה. לצערנו, 134 חטופים וחטופות עדיין מוחזקים בעזה, באולפן, שבשינוי כרגיל, איתן אבריאל, וגם סמי פרץ, היי סמי.
אהלן.
המלחמה בעזה נמשכת, אנחנו יודעים, למרות החיכוכים עם ארצות הברית, ולמרות הדברים של הנשיא ג'ו ביידן, וצהל מכין מלאים של תחמושת למקרה של התלקחות מלאה בצפון, אנחנו מניחים ואפילו שומעים. והעניין הוא שלמרות השמועות על כלכלת חימושים והיעדר תחמושת בכל מיני פינות של הצבא, ישראל ממשיכה לקבל כמות גדולה מאוד של תחמושת וציוד צבאי. אבל איך זה עובד? איך הציוד הזה מגיע לידי צהל? ומאיכן? וגם, אם העולם נכנס עכשיו למבצע להעברת מזון וציוד הומניטרי לעזה מכל מיני דרכים, מהים, מהיבשה, מהאוויר, מאיפה בדיוק הוא מגיע? אז אנחנו נדבר על כל הדברים האלה עם אבי שרף, עורך צוות השירות החשאי של עיתון הארץ, כי הוא, חצי תחביב וחצי עבודה, עוקב אחרי כל מטוס יוצא דופן שמתקרב לישראל.
יש בעיה נוספת במלחמה הזו, סכנת איומים בעצם על מתקנים אסטרטגיים, חשש מפני פגיעה ברשת החשמל. אנחנו יודעים שמאגר הגז תמר הושבת במשך חודש בתחילת המלחמה, וזה מעורר הרבה מאוד שאלות. אם האויבים שלנו יפגעו בתחנות חשמל, בתשתיות הולכה, צינורות הגז שמביאים את הגז הטבעי מהים אל הטורבינות של תחנות הכוח, תהיה פה בעיה קשה. והדעת נותנת שמדינת ישראל מחזיקה מאגרי גז לשעת חירום, ושזה אם משהו טוב, לא טוב יקרה לאסדות או לצינורות, אבל העניין הוא שזה לא קורה. כלומר, אין את המאגרים האלה. אף אחד לא חשב שצריך להחזיק קצת גז לשעת חירום במאגרים. אנחנו נדבר על כך עם כתב האנרגיה שלנו, עידן בנימין, שגם יספר על הפתרונות העתידיים ליצירת ביטחון ויתירות ברשת החשמל. מיקרוגריד, עולם שבו לכל שכונה, בית חולים, מפעל גדול, מתקן צבאי, יש מערכת לייצור חשמל עצמאית מכל מיני סוגים, וכולן מחוברות ביניהן.
ובמקביל לגיוס החרדים לצבא, שמתבקש עכשיו יותר מאשר בכל זמן אחר בהיסטוריה הקצרה של מדינת ישראל החדשה, מתקיים כל העת מאמץ לשלב חרדים גם בשוק העבודה, ומסתבר שזה משימה שלא תמיד הולכת בקלות. יש לכך הרבה סיבות, כמובן היעדר ידע באנגלית, מתמטיקה ומיומנות אחרות, אבל מסתבר שישנם גם אתגרים תרבותיים. כפי שמדווח כתבנו לענייני עבודה נתנאל גמס, מעסיקים טוענים כי עובדים חרדים מתקשים מאוד בעמידה בזמנים. הם לא מגיעים בזמן לעבודה. אנחנו מדבר איתו בניסיון להבין איך פערי התרבות הללו פוגעים בשילוב של החרדים בשוק העבודה. אנחנו מתחילים.
שלום לאבי שרף.
צהריים טובים.
עורך מדור השירות החשאי בארץ, וגם בעל תחביב די מעניין הייתי אומר. איך נגדיר את התחביב הזה? איש שמתעניין מאוד בתנועת מטוסים באזור, ועוקב ויודע להגיד על כל מטוס מאיפה הוא יצא, לאן הוא מגיע, תכף נספר גם על התחביב הזה. ואתה כותב על הרכבת האווירית חסרת התקדים של משלוחי הנשק מארצות הברית לישראל מאז השבעה באוקטובר, כשחלק מזה יוחצן בעצם על ידי צהל, אבל חלק מזה נראה כמו בעצם עסקאות חשאיות. אז תספר לנו על הרכבת האווירית הזו, מה הגיע, כמה הגיע, במה השתמשנו, מה הצליח, מה לא הצליח. לא, סתם. תתחיל, מה הגיע לפה?
מאז תחילת המלחמה דווח לנו על משלוחי נשק בהיקפים נרחבים לישראל, על כך שהיה בעיית תחמושת בישראל, ואמריקאים סיפקו לנו ציוד רב, פצצות, מערכות הנחיה לפצצות, כמובן פגזים, פגזים 155 מילימטר, מיירטים לכיפת ברזל, טילי אוויר קרקע, הלפייר, ועוד הרבה מאוד חימושים.
רחפנים.
גם. וזה דווח לנו בצורה אנקדוטלית מתחילת המלחמה, על הסיוע רחב היקף של ממשל ביידן. יצאו גם כמה דיווחים מארצות הברית על עסקאות גדולות, אבל בסופו של דבר, המכלול המלא וההיקף של כמות הטיסות לא היה ידוע. אף אחד לא דיווח על זה.
טוב, זה סוד צבאי, למה שיהיה ידוע?
אז זה לא דווח. ומה שקרה בסוף שבוע שעבר, מחוקקים אמריקאים תודרכו, לדעתי על ידי ה-State Department, על מעל 100 עסקאות חשאיות בין הממשל לבין ישראל, שבו שלחו כמות פסיכית של חימוש בחמישה חודשים האחרונים, עשרות אלפי פגזים, עשרות אלפי פצצות, מערכות הנחיה וכן הלאה. ואני חשבתי שהגיע הזמן להנגיש את זה לציבור, כדי שירו, כי כמו שציינת, אני עוקב אחרי מטוסים, אז מאז השביעי באוקטובר נחתו פה בישראל מאות מטוסי תובלה כבדה, חלקם הם מהשגרה, אבל בערך 150 מטוסים לא היו מן השגרה. הם המריאו מבסיסים אמריקאים, או בסיסים של צבא ארצות הברית, בארצות הברית, באירופה, במזרח הרחוק, ונחתו לא בנתב"ג, הם נחתו בנבטים.
כן, אגב, צריך להגיד, גם הגיעו לכאן אוניות. יש כן. מערכות שמטוסים כנראה יותר קשה להם להוביל לפה. הגיעו גם אוניות עם דברים, אנחנו לא יודעים מה.
הגיעו לפה אוניות, הכתבה הזאת לא עסקה באוניות, היה יותר קשה לעקוב כן. אחרי האוניות, יותר קל לי לעקוב אחרי המטוסים.
אתה יודע לעקוב גם אחר אוניות?
יש דרכים גם לעקוב כן. אחריהם, במגבלות יכולות של המודיעין כן. הגלוי.
אז רגע, תגיד רק משהו על המעקב אחרי מטוסים, כי צריך להבין את העניין הזה. כל מטוס שנע בשמיים, יש לו איזה תעודת זהות, נקרא לזה כך, ואתה יודע לעקוב אחר העניין הזה באמצעות אפליקציות שונות ומשונות. כל מטוס שטס, או יש מטוסים שיודעים להתחמק מהאפליקציות האלה?
נתחיל בתעודת זהות. לכל מטוס יש רישום, שזה בעצם תעודת הזהות שלו, זה מספר הזנב שלו. וכשמטוסים אזרחים, נתחיל באזרחים, טסים ממקום א' למקום ב', הם בדרך כלל מדליקים משדר כדי לאותת לבקרה אווירית מי הם. כי אם יראו במקם מטרה אווירית ולא ידעו מי המטוס, אז יירתו את המטוס. אז מטוסים אזרחים, קל מאוד לעקוב אחריהם.
קטנים, גדולים, כתבאמים, מסוקים, whatever.
כמעט כולם. כתבאמים, קצת פחות, מסוקים, כן, מסוקים אזרחיים, מפעילים גם ממשדרים. ויש מספר גדול של אתרי מעקב שגלויים לכל, זה לא צריך איזו התמחות מיוחדת, פותחים את האתר ואפשר להתחיל לראות כל מטוס שטס לך מעל השמיים, עכשיו תפתח את האתר ותראה מי המטוס, מאיפה ולאיפה. זה לגבי מטוסים אזרחיים, והיו המון מטוסים אזרחיים, מטוסי מטען אזרחיים שעקבנו אחריהם. וראינו שהם מגיעים לישראל ולנבטים, ומאיפה הם יוצאים בארצות הברית. וגם מטוסים צבאיים, בינתן שהם טסים בנתיבים בינלאומיים, נתיבים אזרחיים, גם הם מפעילים משדרים, וגם אותם ניתן לקלוט. זה לא תקף לגבי טיסות מבצעיות של מטוסי קרב וכן הלאה, הם מפעילים משדרים אחרים, צבאיים, מוצפנים, זה לא משהו שיופיע ב...
אבל תאמר לי, המטוסים האלה נוחתים בעיקר בשדה התעופה הנבטים, שהוא שדה תעופה צבאי נכון להיום, נכון? הוא לא, אין לו פעילות אזרחית עד כמה שאני יודע. היו תוכניות בעבר אולי להפוך אותו
אולי זה עוד יקרה.
לכזה, אבל... ואולי זה עוד יקרה. הם לא מגיעים לבן גוריון, למה? בעבר אני זוכר שבבן גוריון, מי שמסתכל למטה, ראה גם מטוסים צבאיים, הרקולסים לרוב למטה.
כן, כי העבירו את שדה התעופה הזה של, שהיה בבן גוריון, העבירו אותו לנבטים.
את בח ה-27, הבסיס הצבאי שהיה בנתב"ג, הוא עבר לנבטים. עניינים של חימוש, עניינים צבאיים, נוחתים בנבטים, כנראה להעביר אותם הלאה, ליעדים שלהם.
ומה עם הבעיה? העלית אותה בזמנו גם בנושא של טיסות של ציוד רוסי, או ציוד של מדינות במזרח אירופה. מה עם התופעה הזאת שהרבה מאוד מטוסים עמוסים בתחמושת מסתובבות לנו מעל הראש, ושאנחנו לא יודעים שום דבר, ולא יודעים גם שום דבר על הסיכון הפוטנציאלי שיכול להיות מדבר כזה?
אתה מדבר על הטיסות לאזרבייג'אן.
נכון. זאת אומרת, אם זה עובר בנבטים, זה עובר גם מעל יישובים ישראלים, וזה מסקרן לדעת שעוברים פעם ביום מעליך מטוסים שהם יפלו חס ושלום כתוצאה מתקלה או כל דבר אחר, אז זה יכול להיות בעיה גדולה.
מסקרן מאוד לדעת. אני מניח שבעת מלחמה אתה רוצה שהחימוש יגיע ומהר.
אוקיי.
למען הצרכים המבצעיים.
Fair enough.
בכל אופן, אנחנו הצלחנו למפות על סמך הנתונים הגלויים, משהו כמו 150 טיסות, 140 טיסות מכל הבסיסים האמריקאים, הגרים אסטרטגיים שלהם רחבי הגלובוס, לנבטים. אנחנו כמובן לא יודעים על פי אתרי המעקב מה יש על המטוסים, אבל בשביל זה יש לנו אמצעים אחרים. משרד ההגנה האמריקאי צייץ בעצמו תמונות של אותו מטוס ספציפי, נוחת בנבטים ביום שבו ראינו באתרי המעקב, ופרסם תמונה מבפנים של 720 פגזי 155 מילימטר, ודאג ליחצן את זה. ולא רק משרד הביטחון האמריקאי, גם משרד הביטחון הישראלי מצייץ לא מעט, ודיווח באותו יום שבו נחת מטוס של חברת צ'אלנג'ר ליינס הישראלית, לשעבר קל. כשהמטוס הזה נחת מבסיס אמריקאי בנבטים, משרד הביטחון בשנייה שהוא נחת צייץ, הגיע לישראל חימוש מתקדם. אז אתה יכול להסיק כשהמטוס הזה נסע חימוש מתקדם. אז אתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד, ובסוף אתה מגיע לכמות מאוד מאוד גדולה של חימוש פסעי לחימה וציוד צבאי שנחתו בישראל.
אבי, תגיד, כל המידע הזה על תנועת מטוסים, מאיפה הביאו, מה הביאו, חלק, אתה אומר, הגיע ממזרח, חלק ממערב, מכל מיני בסיסים של הצבא האמריקאי, יש בו ערך רב לאויב, או ש... זה מידע שאתה בעיקר יודע בדיעבד, או שאתה יודע על מטוס שמגיע מפה לשם, אתה לא באמת יודע מה הוא הביא, או מה היה חסר במלאי.
נתחיל בזה שכל מה שפורסם, כמובן פורסם באישור מדינת ישראל, באישור הצנזורה. מעבר לזה, כל המידע הוא מה שנקרא מודיעין גלוי. אם אני מסוגל לעשות את זה מהמחשב שלי, אני מניח שגם האויב מסוגל לעשות את זה מאיפה שהוא עוקב. אני מניח שהאויב עושה מה שמדינת ישראל עושה בעצמה, אוספת מודיעין ממקורות גלויים.
כן, כשאפשר אבל להסיק מזה על כמה ימי מלאי יש לך דברים מסוימים, האם לאתגר יכולות מסוימות על סמך זה שהכמות במלאי יותר נמוכה, אז אפשר יותר שם להפעיל לחץ.
כן, אנחנו שמענו על כלכלת חימושים, שיש שמועות כן. בכל הארץ כבר שבועות ארוכים על מצוקה של תחמושות מסוימות.
על המצוקה,
אגב, בכל העולם מדברים על המצוקה, על המצוקה של ה-155.
כן. על המצוקה אנחנו שמענו מתחילת המלחמה, היו דיווחים של כתבים שדיווחו על מצוקת חימוש, וזה הגיוני מכיוון שבראשית 2023, האמריקאים הוציאו מפה, מישראל, ממחסני החירום שלהם, כמות עצומה, עשרות אלפי פגזים, לטובת אוקראינה. וכמובן שזה העמיד את ישראל במצב קשה שבו מחסני החירום אמנם של ארצות הברית, אבל ישראל אמורה להיות מסוגלת, מה שנקרא to tap into, להשתמש בציוד הזה בעת חירום, ועת החירום הגיע, והמחסנים כנראה היו ריקים, היה צורך ב...
אגב, זו אחת הסיבות שראש הממשלה דיבר על הצורך בעצם להגביר
את הייצור המקומי,
את כושר הייצור המקומי, לתת מענה כדי שיהיה יותר מלאים. לא יודע אם הדברים האלה מתקדמים, אבל התעשיות הביטחוניות...
אז אנחנו ראינו בחודשיים שלושה הראשונים הייתה כמות גדולה מאוד של טיסות צבאיות אמריקאיות.
זהו, מה הקצב ביחס ל-157 ימי המלחמה שאנחנו נאלצים לספור היום?
לפי הנתונים הגלויים, בשלושת החודשים הראשונים נחתה פה המסה הגדולה ביותר של...
ועכשיו זה ידלל קצת?
ידלל כמעט לחלוטין. עכשיו, אני לא יודע להגיד האם זה אומר שנגמרה אספקת הנשק, שזו אחת התובנות שאפשר להשיג, כשאמריקאים עצרו את האספקת הנשק.
או שגם להם נגמר.
או שלהם נגמר, או שהמחסנים התמלאו לחלוטין ולא צריך יותר.
או שאנחנו יודעים שמה לעשות, היו בעזה ברגעים מסוימים 4 או 5 אוגדות, עכשיו יש פחות אוגדה.
נכון, אז השאלה מה הביצה ומה התרנגולת.
כן, אז הפעילות היא כמובן מוגבלת יותר, אבל די ברור שצריך למלא כמובן את המחסנים מחדש.
בכל אופן, זה מידע שלא ניתן להסיק מנתוני מעקב טיסות. מה גרם למה, האם מסתיים כי מישהו שם לנו ברקס, האם מסתיים כי מילאנו את המחסנים, מה היה על כל מטוס, אנחנו לא יודעים. זה אנחנו יודעים רק אם הרשויות הרלוונטיות מצייצות באופן חופשי ומספקות לנו מודיעין גלוי.
אם נניח שנבטים זה בסיס אמריקאי בגרשיים, לא רחוק מעזה בסופו של דבר, מה עם הצפון? יש איזשהו שדה תעופה אלטרנטיבי, צבאי, ודאי לא אזרחי, עד כמה שאני מבין ש...
אגב, צריך להגיד שבסיס נבטים האמריקאים בנו, אחרי שפינו את הבסיסים בסיני, אחרי שפינו את סיני,
כן.
אז האמריקאים בנו את בסיס נבטים.
כן, כן.
אין לי מושג מה קורה בצפון, לא משהו שאני ראיתי.
אבל לא ראית שם נחיתות גלויות בשום מקום שחשוד כבסיס צבאי ישראלי או משהו כזה?
אין שם שדה שמסוגל לקלוט לדעתי 747 בצפון.
כן, תגיד...
זה מטוסי 747 שמגיע?
אז המטוסים האמריקאים היו מטוסי C-17, גלוב מאסטר, זה מטוסי מטען, זה לא הכי גדול, הגלקסי הוא הכי גדול שלהם, אבל ה-C-17 הוא גדול מאוד, אלה היו מטוסים...
מה זה C-17? זה הרקולס?
לא. סליחה. הרקולס זה הרקולס. C-17 גדול.
לנו אין כאלה.
לנו אין C-17, לנו יש הרקולסים. בכל אופן, המטוסים הצבאיים האמריקאים היו C-17, ונחתו פה עוד 60 מטוסי 747 מטען. כאמור, 30 מהם זה של חברת Challenge Airlines הישראלית, לשעבר קל, שטסה על הקו בין בסיס דובר בארצות הברית לנבטים, וכאמור, משרד הביטחון חשף שהמטוס הזה מוביל חימוש מתקדם, ועוד 30-40 מטוסי 747 מטען חכורים על ידי פיקוד התובלה האמריקאי. אתה יודע שהם חכורים כי הם טסים עם עוד קריאת צבאי אמריקאי, וגם הם העבירו את החימוש. כאמור, מארצות הברית, מבסיסים מאגרים אסטרטגיים שלהם באירופה, במזרח הרחוק, הגיע אלינו מגואם, היו 2-3 טיסות מגואם.
ישירות מגואם? מגואם
לא,
תל אביב?
לא, עוצרים בדרך איפשהו, בתאילנד או בסרילנקה.
זה רק רציני לגואם.
בטח כשהמטוס מלא במטען. הגיעו מגואם, הגיעו משני בסיסים של חיל האוויר אמריקאי בדרום קוריאה, אז אני מניח שהאמריקאים, מעבר לחימוש לישראל, האמריקאים גם מילאו את הימחים שלהם פה בישראל.
כן, אבי, עוד דבר שאתה עוקב אחריו זה גם, איך נקרא לזה, משימות יותר דיפלומטיות, כשיש לנו מטוסי מנהלים קטנים כאלה שמדלגים בין ישראל לקטר לצורך כן. עסקאות חטופים וכאלה, אז אתה גם כן מצליח לראות יותר פעילות, פחות פעילות בשבועות מסוימים?
מה, הוא רואה את ראש השב"כ עושה לו שלום מהחלון, מה זאת אומרת?
ברור.
מאז המלחמה יש ירידה בכמות הטיסות של מטוסי המנהלים הישראלים לכל המדינות שציינת, פרט לטיסות ש... קטר, מצרים, הטיסות שקשורות למסע ומתן לחטופים, בדרך כלל אנחנו שומעים שעתיים, שלוש אחרי שהמטוס חוזר.
באיזה מטוסים הם טוסים בדרך כלל? במשימות האלה?
זה מטוסים של טייקונים, זה מעניין.
זה מטוסים של טייקונים.
כן.
זה מטוסים של טייקונים שחכורים על ידי המדינה.
אתמול שמענו מאלון פינקס פה, אפרופו איזה ניתוח גיאופוליטי, שלמעשה המערכת יחסים הכלכלית עם... מדינות איחוד האמירויות, ככל שהיה גם קצת עם סעודיה ובחריין, בעצם כמעט נעצרה לחלוטין. אתה רואה גם את הירידה של פעילות של אנשי עסקים הלוך ושוב מפה לדובאי ולאבו דאבי וכן הלאה?
את הירידה ראו כבר, אם אני זוכר נכון, מעליית נתניהו לשלטון האחרונה. בראשית
כבר 20, מהפיכה המשטרית.
כבר שמה הייתה ירידה, זה משהו שניסינו לברר, לא הצלחנו להבין האם זה ירידה בפעילות העסקית, מה בדיוק הסיפור. מאז המלחמה כמובן שירדה הפעילות, זה ממש מספרים מעטים. אחרי הסכמי אברהם יכולת לספור 20-30 טיסות בשבוע בקלות של מטוסים מנהלים מפה לשם. אני מדבר על מטוסים ישראלים בלבד, לא על המטוסים הזרים שנחתו פה. מאז המלחמה זה ירד דרמטית.
אז לאן הטייקונים טסים עכשיו? עוד מעט יהיה פסח. מה? זה העונה שנפתח הקו ליוון ומיקונוס.
קצת סקי עכשיו, סן מוריץ.
נכון, נכון.
כן.
כן, תגיד משהו רק על העניין הזה של באמת של קטבאמי. בעבר באמת רק מטוסים היו בשמיים, אבל מאז שהתחיל העידן הקטבאמי והרחפנים וכולי, זה לא עושה יותר רעש ביכולת באמת של האפליקציות האלה... להבין מי נמצא, איפה נמצא וכדומה, לא... כלומר, גם להם יש את תביעת אצבע שלהם?
שם יש סיפור אחר. מדינת ישראל מאז, מאז פרוץ המלחמה, הכניסה בחקיקה מהירה, הסדרה של עולם הרחפנים, ניסיון להכניס לכל אחד מהם גם כן מערכת זיהוי, כדי שכולם ינוטרו. אנחנו, בכל זאת, אנחנו הולכים לעולם עתיר תעופה, תעופת כתבאמים, רחפנים, וניסו להכניס, והכניסו פה 30,000 מפעילי רחפנים לבעיה רצינית, הפכו את כולם לעבריינים, כי עכשיו להתקין מערכות זיהוי על כל רחפן, ולהירשם ביחידת הניטור, סיפור מההפטרה, עשינו על זה כמה סיפורים, אבל זה יותר בעולם הרחפנים. המלט, אם אתה מדבר על הצבאים,
כן.
הם לא, אם הם משדרים, הם משדרים על המערכות הצבאיות, זה לא דברים שבכלל רואים על האפליקציה. אתה יכול לראות פעם, פעמיים ביום, איזה מלט ניסוי שיוצא מבסיס כזה או אחר, וטס, הוא כן משאיר רכבות, אבל לרוב המלטים לא...
טוב,
לא,
אם אתה חמאס ואתה רוצה לראות עכשיו מטוס מתאבד, אתה לא רוצה שהוא יסמן לכולם איפה הוא נמצא.
לא, אבל אתה רוצה שכלים שלנו יזהו את עצמם, ואז אתה יודע שמה שלא זיהה את עצמו, אז הוא לא שלנו.
המלטים שלנו מזהים את עצמם מול המערכות שלנו, וזה לא דברים שאני ואתה יכולים לראות במערכות.
כן, יפה. טוב, אז תמשיך לעקוב בשבילנו אחרי כן. התעופה האווירית. קצת פרסומת, מי שרוצה לעקוב אחרי הפיד המעודכן של אבי שרף, אז ייכנס לטוויטר, יחפש את אבי שרף.
בכיף.
וידע מה קורה בכל דקה בשמיים.
ויוכל לראות בכל דקה בשמיים על כל מטוס חשוד שמסתובב פה, ועושה סיבובים הלוך ושוב מסביב לנבטים, בהמתנה לאישור נחיתה.
אתרי המעקב יכולים... מי שיעקב אחרים עכשיו יוכל לראות את כל ההצנחות הבינלאומיות מעל עזה. גם זה גלוי.
כן. יפה. זה הכל אזרחי?
לא, לא. אלה מטוסים צבאיים. הרקולסים, לרוב הרקולסים צבאיים של כן. מצרים.
התחילו מרוקו באמת? רואים אותם? זאת אומרת, קראנו
היום,
על דבר
היום,
כזה?
היום בבוקר בצהריים נחתו פה לפחות שלושה הרקולסים של חיל האוויר של מרוקו. נחתו בנתב"ג, משם אמורים לצאת לעזה, להצניח. נקווה שיצליח להם יותר ממה ש... הצליח לאיחוד האמירויות, היו להם
כן, זה נפל המון, לראש של כמה אנשים.
המון מטענים נפלו בלי שהמצנח ייפתח.
או בים.
או בים. מתו שם כמה עזתים, מקווה שיצליח להם יותר.
אבי שרף, תודה רבה.
תודה, תודה.
בכיף, תודה.
שלום לעידן בנימין.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
אנחנו מדברים פה ולא בפעם הראשונה על החשש הביטחוני וגם למעשה גם החשש הכלכלי לתקלות בייצור החשמל וברשת החשמל שעשויות להביא, עלולות להביא להפסקות חשמל בכל הארץ או בחלק מהמקומות. בין השאר דיברנו על זה לפני שבועיים שזה גרם ל... ריצה של אנשים ואזרחים לקנות גנרטורים ולשים אותם במרפסת ואיכשהו לנסות לאלתר לבד חיבור לחשמל הביתי. אבל אחד הדברים שנראה הכי מפחידים זה הנושא של מאגרי הגז. אז כשחושבים על מאגרי הגז, חושבים על מאגרי גז באדמה, ואומרים יש את המאגר, יש את האסדה שנמצאת מעליה, יש את הצינורות שרצים מתחת לים, אבל מגיעים גם לחוף, והם גם כן נקודות תורפה. וכל אחד היה חושב לעצמו שקיים בישראל איזשהו מאגר חירום של גז מתחת לאדמה, כך שאם תהיה תקלה באחד או שניים מהצינורות שיש לנו, אז לפחות לכמה שעות או לכמה ימים נוכל להשתמש במאגר חירום, לכן קוראים לו מאגר חירום, עד שנתקן את התקלה. והנה הלכת ובדקת ואמרת, אבוי, אין כזה דבר. מה זאת אומרת?
כן, אז אין כזה דבר, זה לא העובדה החדשה. העובדה היא שגם אם יש, אז לא בטוח שזה יענה על הצורך. רק כדי לסבר את האוזן, עובדה חשובה שצריך להכיר, ש-70% מייצור החשמל בישראל, נכון ל-23, זה מגז טבעי, שמגיע משלושה מאגרים דרך צנרת. עכשיו, לפעמים יש איזה תקלות נקודתיות ברשת הגז וזה, וגם אם יש ירידה בלחץ, עדיין אפשר לקבל גז במדינת ישראל. אבל תרחיש לא מופרך שגם קרה בתחילת המלחמה, זה השבטה של מאגרים. דוגמה, מאגר תמר, אחד משני המאגרים הגדולים של מדינת ישראל, הושבת למשך חודש. במשך הזמן הזה, אז גם הפחתנו את הייצוא, וגם השתמשנו בסולר ופחם כדי לפצות על חלק מהבעיה הזאת. ובמשרד האנרגיה, האמת שמדברים כבר יותר מעשור, למעשה אם תעשו גוגל, תמצאו כתבות של דמרקר מ-2012, שמדברים על השמשה של אחד משני מאגרי גז שכבר התרוקנו, ולא נעשה עם זה כלום במשך העשור האחרון.
ככל שיודעים, איפה המאגרים הללו נמצאים? זאת אומרת, אנחנו כולנו מכירים את מאגלי הגז בפי גלילות, אבל אחד זה גז בישול ולא קשור לסיפור, ושתיים, ממילא הולכים לפנות אותם לטובת שכונה חדשה לעשירים.
נכון, אז אחד מהם נמצא, זה מרי בי, נמצא בים, בערך 20 קילומטר מאשדוד, הוא התרוקן בסביבות 2012-2013, המאגר הזה הוא קרס למעשה, חדרו עליו מים ואי אפשר להשתמש בו, למרות שמשרד האנרגיה, גם מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר אמר, כן, אנחנו עושים שם פיילוט, אי אפשר לעשות שם כלום, ומאגר נוסף שנמצא ליד ערד, הוא נקרא רוס זוהר, אף אחד לא שמע עליו, מי שלא בתחום, הוא התרוקן כבר בסוף שנות ה-70, בתחילת שנות ה-80 אפילו שימש
מאגר,
כמאגר גיבוי.
זה מאגר תת-קרקעי?
כן, מאגר תת-קרקעי, שאפילו שימש בתחילת שנות ה-80 לאיזשהו גיבוי זמני לגז שהגיע ממצרים, אבל גם הוא יכול לספק גז בערך לשבועיים לכל היותר, לא עדיין ברור, כי לא סיימו את כל הבדיקות, ורק עכשיו יוצאים לפיילוט שיעלה איזה 300 מיליון שקלים. מבטיחים את הפיילוט הזה כבר במשך שנה, אבל רק עכשיו מתכוונים לצאת אליו, והדבר הזה גם עשוי לעלות מיליארדים. לא ברור אם גם כלכלית כדאי להחזיק את הדבר הזה. כמובן שמדינת ישראל לא נמצאת ללא גיבוי בכלל, יש לנו עדיין גיבוי בפחם, ויש לנו גיבוי בסולר.
רגע, אבל לידן, אין דרך לאגור, במקום לאגור גז, לאגור חשמל, כלומר לייצר חשמל, לאגור אותו באיזושהי צורה, ובמקרה שבאמת יש תקלה בצינור, שאתה לא יכול להשתמש בו, אז יש לך משהו כבר הקפאת, שמת במקפיא, אתה רק צריך להפשיר.
כן, אז זהו, אתה הולך לצעד הבא, שצריך להסתכל אולי לא רק 5-7 שנים קדימה, להסתכל אולי 15-20 שנה קדימה, בהתחשב בזה שאנחנו בעיצומו של משבר אקלים, אז היינו מצפים לראות אולי השקעה בחוסן אנרגטי שקשור יותר לאנרגיות מתחדשות, שבישראל זה בעיקר שמש, אבל יש גם פוטנציאל לרוח. ממשלת ישראל, כמו ממשלת ישראל, היא לא מסתכלת מעבר לאף שלה.
אבל יכול להיות שיש פה איזו סיבה, ודווקא בימים אלה זה כן רלוונטי, סיבה אפילו ביטחונית שאתה אומר, אתה צריך קודם כל שטח מסוים לבוא ולאגור בו את החשמל, אבל ברגע שכבר עשית את זה, יש פה מתקן אסטרטגי, ואתה יודע, אנחנו יודעים שיש היום יכולות לפגוע במתקנים אסטרטגיים בצורה מאוד מדויקת. אז אתה אומר, אז עדיף כבר שהוא יישאר בים.
כן, בוא ניקח אותך...
לא, רגע, שנייה, אתה לא להשיב.
אתה יכול... זאת אומרת שהוא יישאר לך את התזה.
כן, לא, אתה יכול לבזר את הדבר הזה, הוא לא צריך להיות ממוקם רק במקום אחד. אבל כדאי שתהיה איזושהי תוכנית כלשהי לחוסן אנרגטי למדינת ישראל, שלא נסמכת רק על גז, מסתכלת קדימה. כרגע אין את הדבר הזה.
אז אני מנצל בדיוק את, את מה שאנחנו מדברים עכשיו, כדי לדלג לאו דווקא לעולם של מלחמה, אלא לעולם של זינוק משמעותי בצריכת ובדרישה לחשמל, בגלל נושא של רכבים חשמליים, בגלל נושא של חוות שרתים, בגלל בכלל עלייה של דרישה לחשמל, כל אחד מאיתנו קונה עוד, עוד ועוד מכשירי חשמל, ואתה כתבת כתבה על זה, היא גם כתבת השאר והנושא של מגזין דה מרקר לחודש מרץ 24, הנה עשיתי קצת פרסומת, ומסתבר שהעולם מסתכל על זה במונחים של מילה שצריך להכניס אולי לשיח, של מיקרוגריד, דהיינו, ותכף תפרט לנו את העניין הזה, בעצם שיהיו הרבה סוגים של ייצור חשמל להרבה מקומות קטנים, בית חולים, שכונה נקודתית, מפעל גדול, מתקן צבאי משמעותי, יכולים לייצר חשמל לבד, עם רוח, עם שמש, עם, במקרה אם יש איזה מפל מים באזור, אז אולי דווקא עם מים, ואז לחבר את כל הדברים הקטנים האלה ביחד, מה שאמור ליצור גם עודף וגם יתירות גדולה במשמעותית ממה שיש היום.
נכון, הקונספט של זה זה לקרב את הייצור למוקדי הצריכה. במקום לשים תחנת כוח שהיא רחוקה ממך 30 קילומטר או 40 קילומטר, וכל פגיעה ברשת החשמל יכולה לפגוע ביכולת שלך להפעיל את המזגן או את המקרר, אז קרב יותר את הצריכה אליך הביתה, דרך באמת לוחות סולאריים, אפילו כן, גם תחנות כוח קטנות במקומות שהצריכה ממש גבוהה בהם, תכנות כוח גם בגז, בסדר, זה עדיין המילה גסה, ובככה לנסות לבנות מה שנקרא חוסן אנרגטי לאזור שאתה נמצא. דווקא בישראל, משרד האנרגיה כן ניסה להרים את הכפפה בתחילת המלחמה, קצת אחרי תחילת המלחמה, ואמר שלפחות יישובי חבל תקומה, תיבנה להם תוכנית שבהם באמת יוקמו אותם מיקרוגרידים או רשתות חלוקה מקומיות. זה נתקל ב התנגדות עזה מצד חברת חשמל שמפחדת שיחדרו לו לטריטוריה, וכרגע לא ברור איפה הנושא הזה עומד, כמה כסף הקצו לזה, והאם זה בכלל יקום לפני שיעשו פה רפורמה ב' במשק החשמל.
כן, האמת היא אחד הדברים שחיילינו למדו כשהם נכנסו לעזה, אז אתה יודע, הייתה איזה תזה בהתחלה שנסגור את השלטר של החשמל לעזה, אז הכל שם ישותק והחמאס לא יוכל לתקשר בין אחד לשני. מסתבר שהם דווקא עברו למיקרוגרידים ויש להם המון פאנלים סולאריים בכל מיני מקומות, והנה הם מצליחים לפתור את הדבר הזה ולייצר לעצמם מספיק חשמל בשביל תפקד.
כן, אני פה פרקליט השטן, ואני גם, אני אומר שנכון, יש להם עצמאות אנרגטית, מיקרוגרידים מקומיים, גם רואים את זה גם בגדה המערבית, יהודה ושומרון מה שתרצו, אבל הם לא מקבלים חשמל כל הזמן, זאת אומרת, גם האמינות הספקת החשמל היא גם משקל מאוד חשוב. לא בטוח שהיינו רוצים לקבל חשמל רק בחלק משעות היממה, שזה מה שגם קורה שם. אז יש לזה, צריך לתכנן את זה, צריך מישהו שיחשוב ויתכנן את זה כמו שצריך, וכרגע זה
יש לנו כמה וכמה אנשים מהחמאס שנמצאים כרגע בשירותנו, במעצר, אז אולי אפשר לבקש מהם לייעץ לנו איך לבנות את הדבר הזה.
עידן בנימין, תודה רבה.
תודה.
תודה סמי, תודה איתן.
שלום לנתנאל גמס.
שלום רב סמי.
כתב שוק העבודה שלנו, אנחנו מרבים פה לדבר על היבטים שונים שקשורים לחברה החרדית, גיוס, השתלבות בשוק העבודה וכדומה, ואנחנו לא תמיד מכירים את המאפיינים הייחודיים של החברה החרדית בשוק העבודה, ואתה כותב על אחד המאפיינים, אני מודה, לא הכרתי אותו, אתה מדבר על זה שהם מרבים לאחר, או מעסיקים מרבים לדבר על זה שחרדים מאחרים לעבודה. עכשיו, לי זה האמת לא מסתדר כשאתה אומר, החרדים מגיעים מעולם שיש בו הרבה מאוד חוקים ומשמעת וזמנים ושחרית ומנחה וערבית, היית מצפה שדווקא תהיה שם מודעות מאוד גבוהה ללוחות זמנים.
כנראה שיש פה הנחת יסוד שאתה משווה בין תפילה לעבודה, שני דברים מאוד שונים, והפער התרבותי בא לידי ביטוי בזה שהזמן בעבודה אצלם הוא שונה מאשר אצלנו.
אז מה מדווחים לך כשאתה דיברת עם אנשים שהם מומחים לעניין הזה, והם אומרים שמה, מאיפה זה נולד הסיפור?
קודם כל, כמובן שאנחנו לא מכלילים כאן. כולנו מאחרים.
כן, כולנו מאחרים.
גם חילונים, ערבים.
ויש גם חרדים שמגיעים בזמן, אבל בכל זאת זה מאפיין שכאילו ממש צועק מתוך התאורה.
זה פשוט חלק מהפערים התרבותיים. מסתבר שזה עניין, כמו שמישהו חרדי אמר לי, החרדים הם מעל הזמן. הם פשוט, אם אנחנו מדברים על תלמידי ישיבות שמגיעים לישיבות הגדולות, שזה בערך מגיל 17, עד שהם מתחתנים ועוברים לכולל, ששם הם כבר אברכים, אז הם, מסתבר שהם זוכים די לאוטונומיה ברוב הישיבות מבחינת הזמנים. זו פשוט תפיסה מאוד אחרת, אין שם כל כך הספקים, העיקר זה ללמוד לשם למידה, ללמוד לעומק, ורואים את זה במקומות העבודה, שזה מאוד מקשה עליהם.
אגב, אנחנו כן יודעים להגיד שרבים מאיתנו שעברו דרך הצבא, אם היה להם בעיה של איחורים, הצבא קצת סידר להם את זה, עם כל המשמעת ולוחות זמנים, ו-30 שניות פה ו-30 שניות שם, זה כן עזר, אז פה אולי זה גם כן אחד החוסרים. אבל זה נכון שאיחורים זה עניין תרבותי, פעם קראתי על, לא זוכר איפה זה היה, אבל מדינה אפריקאית, שאיחור של עד יום לא נחשב איחור. כלומר, אם קבעתי איתך ביום שני והגעתי ביום שלישי, זה עדיין בסדר. אבל אוקיי, אנחנו כן כמובן רוצים שחרדים ישתלבו בשוק העבודה, וכשבכל זאת הם משתלבים, וכשבכל זאת מנסים ללמד אותם או להבהיר להם את החשיבות של לוחות זמנים, אז מה, איך הם מתמודדים עם זה?
הם פשוט מאחרים. מישהו שחרדי צעיר שהעביר קורס בחברת סלולר גדולה, אמר שהוא מתקשר לאיזה 25 חבר'ה כל בוקר כדי לוודא שהם יגיעו בזמן.
וזה לא שהם לא קמים מוקדם, הם קמים כנראה לפנינו.
פשוט הם מקבלים נורמות אחרות בישיבות שלהם,
הרבה יותר אוטונומיים. הם לא קמים מוקדם לשחרית וכאלה דברים, אני באמת לא יודע.
הם קמים, אבל הם לא מתייחסים לקימה להגעה לעבודה כמו לקימה לתפילה.
אוקיי.
לא כל כך מקפידים איתם, לפי מה שאני שומע, לא כל כך מקפידים איתם על זמנים בישיבות הגדולות שהם נמצאים בהם.
העניין הוא שגם כשהם הולכים לאקדמיה, מנסים ללמוד משהו, אז גם שם יש דדליינים, יש מועדים, יש מועד בחינות, יש מועד ב', יש מועד א', הדברים האלה מאוד מובנים, אז מה קורה להם באקדמיה?
גם שם אותם קשיים. הרי אנחנו מדברים על זמן, זה לא רק איחורים, זה ניהול זמן. אז ממש מישהו שנמצא חזק על התפר שבין הכשרת חרדים לבין שוק העבודה והאקדמיה, סיפר לי שגם מרצים באוניברסיטה מתלוננים על, על העניין הזה של חרדים, שכל הזמן מבקשים דחיות ודחייה של דדליינים, ושוב, לא מכליל כמובן, אבל יש פה פער תרבותי, וכשמדברים על לימודי ליבה, צריך לזכור שיש גם מיומניות, מה שנקרא מיומניות רכות, וגם זה פער שצריך להדביק עבודה בצוות וכל מיני דברים כאלה.
ואיך הם עושים, יש איזושהי התארגנות כלשהי לעשות משהו בצורה יותר מסודרת? לא, לי יש הצעה.
נו?
טירונות.
זה בדיוק מה שהצעתי.
אוקיי.
כן, למרות שהצבא הוא התרכך, זה לא רק שיחות שהייתה פעם, אבל עדיין מריצים אנשים ממקום למקום, אותי הוריצו ממקום למקום כדי לעמוד בזמנים, וכנראה שזה באמת משפיע עלינו.
כן, תשמע, יש לי איזה זיכרון מביקור בבני ברק, בישיבת פוניבז' לפני כמה שנים, עשינו סיור של המערכת.
יחד עם נתי.
לדעתי הגענו לשם ב-11 בלילה, משהו כזה, ואתה רואה מאות, מאות תלמידים, לומדים, יושבים, ושוקדים על לימודיהם. אתה אומר, רגע, משהו פה לא מסתדר. מצד אחד, באמת זה חריצות ומחויבות ומסירות מאוד מאוד גבוהה לעניין של הלימוד. מצד שני, זה לא תחום בזמן, נכון. אין שם שיעור כזה. שיעור
אם שמות... מישהו לומד ב-11 בלילה, אתה לא תעמוד על זה שהוא הגיע ב-8:00.
אתה אומר, מאחר וממילא אתה צריך להגיד בו יומם ולילה, אז מה כן, זה משנה שעה יותר, שעה פחות.
כן, בגלל זה אין שם את ההקפדה, כי הם מקבלים אוטונומיה. וגם רוב הלמידה שם היא לא למידה של שיעורים, בישיבות הגדולות היא למידה של חברותה, שזה למידה הרבה יותר חופשית, שני אנשים יושבים ולומדים. זה לא כזה שיעורים פרונטליים הרבה והרצאות שצריך להגיע אליהם בדיוק בזמן. ואת התוצאות רואים בחלק מהמקרים בשוק העבודה.
אז זה נשמע שמקפידים על קוצו של להיות במצוות, אבל לא בנושא של לוחות זמנים. אז חוץ מטירונות איתן, יש לך עוד איזה רעיון, איך מכניסים לאנשים שעמידה בזמנים, זה לא חלק מהתרבות, איך מכניסים את זה לתוך התרבות?
אותי זה קצת, אני לא מתחבר לסלחנות הזו למען האמת. זה מתחיל עם עצם העניין של השירות בצבא, שיש איזושהי טענה שהם לא יכולים לעשות את זה, אחרי כך יש טענה שלא צריך אותם, ואחר כך יש את הטענה שלהם, שהם באמת ובתמים מאמינים שהם לא צריכים ללכת לצבא, כי הם עושים דבר יותר חשוב מזה שהם לא הולכים לצבא.
לא, בסדר, זה כבר דבר אחר.
לא, אני יודע שזה דבר אחר, אבל זה אותו דבר. אתה הולך פעם אחר פעם, אתה מוותר ומוותר ומוותר, ואתה אומר, אוקיי, יש להם תרבות שהם לא מגיעים בזמן, אז בואו איכשהו נתחשב גם בעניין הזה. התחשבנו בהם בהפרדה, עכשיו נתחשב בהם גם בעניין של הפרדה בין נשים לגברים.
אגב, גם לצבא הם לא מגיעים בזמן, הם לא מגיעים בגיל 18, הם לא מגיעים בגיל 25.
הם לא מגיעים בכלל.
איחור של 7 שנים, כמה זה?
כן. ואחרי זה נתחשב גם בנושא של לוחות זמנים, וגם במתי מספקים את, אני לא יודע מה, המשימה שהם אמורים לבצע בזה. זה לא עובד בצורה כזאת, כל הדברים אשר ככה, אין לך שום תמריץ לבוא ולשנות את דרכיך. לא יעזור כלום. צריך להגיע בזמן למקומות, צריך להגיע בזמן. נהג חרדי יהיה נהג אוטובוס, אז מה? אז נהגי חרדים אוטובוסים יבואו באיזי ולא יגיעו בזמן לתחנות. נהג רכבת...
יש להם פחות תלונות.
נהג רכבת חרדי, אז יש לו פטור מלהביא את הרכבת בשעה היהודה שכתוב בלוח שעות. אני לא יודע, פשוט צריך להיות קצת יותר...
לא, לא, אני ברור לי שצריך להיות קצת יותר...
לדרוש מהם מה שהם דורשים מכל אחד אחר.
אבל איתן, זה מעורר את השאלה הבסיסית, האם יש פה פערים תרבותיים באמת?
יש פערים תרבותיים, בוודאי.
לא, כל כך גדולים שאי אפשר אפילו לגשר עליהם.
לא. אפשר לגשר עליהם. יש פערים תרבותיים, ואפשר לסגור את הפערים
התרבותיים. לגשר עליהם זה להפוך את החרדי למישהו שאימץ את כל הקודים התרבותיים שלך, או שגם אתה מוכן לחפף בדברים מסוימים?
נהג רכבת שרוצה, חרדי שרוצה לעבוד בתחבורה ורוצה להיות נהג רכבת, יצטרך להגיע בזמן, מה אני אגיד לך?
אתה רוצה אותו יותר בהייטק מאשר כנהג אוטובוס.
נתי, אגב...
אנחנו צריכים אותם גם בעבודה וגם בצבא, ושיגיעו בזמן.
לא, אני אומר, בכל מקום, אבל גם בהייטק אתה צריך לספק, לתקן את השרת שנפל, ואתה לא יכול להתחיל לבוא להגיד...
כן, הם באים...
אני יש לי כרגע חברותה, אני אדבר איתך כשאני אדבר איתך.
הם באים מהישיבות עם יכולת לימוד עצמית, שזה תכונה מצוינת.
יפה.
אבל זו השאלה, האם מעסיקים... שאלו, כן רוצים לקדם אידיאולוגית העניין הזה של שילוב חרדים בשוק העבודה, אומרים, טוב, בעניין הזה אנחנו מוכנים לחפף.
לא, אסור.
ממה שאני רואה...
אסור, אסור. זאת אומרת, יכול
להיות
שמישהו עושה...
לא, אני שואל מה קורה, לא אם אסור.
אין לי נתונים מסודרים על זה, יש לי פה אנקדוטה על מישהו, על מעסיק שנאלץ לפטר בסופו של דבר. אבל זה לא כמובן משליך לגבי כל המקרים.
כן.
כל מעסיק ומה שהוא יכול להרשות לעצמו. אני מניח שבמקצועות חופשיים אז יש יותר זמן קצת, אבל נגיד מישהי שעבדה עם מחסנאים באיזה חברת לוגיסטיקה נאלצה לפטר מישהו שפשוט...
אגב, עמידה בזמנים היא לא סותרת שום מצווה ושום אמונה ושום ערך דתי. אז בעניין הזה נראה לי שאפשר לחנך אחרת.
כן.
חוץ מזה, נתי תמיד מגיש את הטקסטים שלו בזמן.
כן.
לא ניכנס לזה פה.
כן. לא?
לא.
טוב. יפה, נתנאל גמס, תודה.
תודה רבה רבה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריל, תודה רבה לך.
סמי, תודה.
ותודה רבה גם לאברי רוזנצבי ודן ברומר שעורכים אותנו. ניפגש מחר, אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.